עם על הנושא והאמת תורה דרכה, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.
עד עכשיו עסקנו במסכת אבות בשבועות האחרונים, וכדרכנו בפעם הקודמת, כך גם בפעם הזאת, עסקנו בהו היה ובהו היה אומר, בדמות ובמשנה. בפעמים האחרונות עסקנו ברבי צדוק ורבי יוחנן בן זכאי ורבי ישמעאל בן אלישע. השבת עסקנו בפרק החמישי במסכת אבות, וייחודו של הפרק החמישי של מסכת אבות זה שאין בו שמות. עד לקראת סופו של הפרק, שבו מופיעות משניות שהן בעצם חותמות את מסכת אבות בכלל ואינן שייכות לפרק עצמו. שם מופיעה המשנה שיהודה בן תימה אומר, הוי אז כנמר וקל כנשר לעשות רצון אביך שבשמיים. משנה שמסתיימת לפתע בתפילה, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. סגנון של סיום מסכת. ואחר כך מופיעה המשנה של בין חמש למקרא, בין עשר למשנה. והדברים של בן ההה ובן בגבג, הפוך בה והפוך בה ולפום צערה אגרה. בסיום הזה של פרק ה', שהוא בעצם סיומה של מסכת אבות, כי אני מזכיר לשנייה, פרק ו' אינו חלק מן המסכת, אלה ברייתות, שהצטרפו יחד לפרק שעוסק בקניין תורה. בסיום הזה של המסכת עסקנו בשנה שעברה. ושם הסיום עוסק בדברים שיש להם שמות תנאים שאומרים אותם. אבל הפרק כולו הוא פרק שמתחילתו וכמעט עד סופו, המשתף אותו הוא מספרים. בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה דורות מאדם עד נוח, אחר כך מנוח עד אברהם, הניסיונות, עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, עשרה ניסים שנעשו לאבותינו, ואז עוברים לשבעה דברים, שבעה שבעה. שבעה דברים בחכם והיפוכיהם בגולם. אחר כך עוברים לארבעה. אני לא נכנס עכשיו למספרים, והמהר"ל מפרק כדרכו מעריך הרבה מאוד בפרק הזה במספרים האלה ובעניינם ובדבר המהותי שמסמלים המספרים האלה. אני רוצה לגעת באותו חלק של משניות שעוסק בארבעה, ושם אני מבקש לגעת בנקודה אחת בלבד. חלק מן המשניות של הארבעה, ארבעה נמצאים לפנינו במקור אחד, כל אחת מהן מחייבת עיון גדול בפני עצמה, אבל אני מבקש לגעת בנקודה אחת שקשורה לתבנית של כל המשניות. ארבע מידות באדם. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. יש אומרים זו מידת סדום. שלי, שלך ושלך, שלי, עם הארץ. שלי, שלי ושלך, שלך, זה בעצם עולם שבו אין נתינה, אבל גם אין לקיחה. כל אחד חי לבד, שלי שלי, שלך שלך, אל תפריע לי, חיה ותן לחיות. ואפשר לראות את זה כמידת סדום, ואפשר לראות את זה כמידה בינונית, לא ניכנס את זה. שלי שלך, ושלך שלי, זו סתם טיפשות. באיזשהו מקום זה ביטול הרכושנות. אני לא זקוק לכלום, אני רוצה שגם אתה לא תהיה זקוק לכלום, שלי, שלך ושלך שלי. עם הארץ. שלי, שלך ושלך שלך, חסיד. שלך שלי וגם שלי שלי, רשע. יש לנו כאן ארבעה דברים. השניים הראשונים זוכים לתארים מסוימים. במקרה שלנו, מידה בינונית, או מידת סדום, ועם הארץ. עם הארץ לא בטוח שזה משהו שלילי. עם הארץ זה מושג משתנה במשנה. לפעמים עם הארץ פירושו כמו בתורה, עם הארץ ירגמוהו באבן. שזה עם הארץ, האנשים החיים בעולם. אבל בשתי המידות האחרונות יש התייחסות ערכית. החיובי הוא חסיד והשלילי הוא רשע. וכל מה שאני ארצה לברר היום זה את החסידות ואת הרשע הזה. אבל לפני שאני אמשיך, אני רוצה לראות קודם במשניות הבאות ותראו כמה זה שיטתי. ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח להירצות. יש אדם שהוא קל. קל לו הכל. הוא מהיר בתגובות, לכן קל לו לכעוס. אבל גם הוא מבטר מהר. נוח לכעוס ונוח לרצות. יצא הפסדו בשכרו. ההפסד של זה שהוא כועס מהר מתקזז עם השכר של זה שהוא מבטר מהר. קשה לכעוס וקשה להירצות, יצא שכרו בהפסדו. הפוך. קשה לכעוס ונוח להירצות, קשה לו לכעוס. ונוח להירצות, חסיד. נוח לכעוס וקשה להירצות, רשע. אני רוצה שנראה עוד פעם את המבנה ולאט לאט נשים אליו לב מהותי. שני האחרונים יש להם התייחסות ערכית. חסיד או רשע. שני הראשונים, אני מתייחס לתוצאה האובייקטיבית, מה הוא הרוויח ומה הוא הפסיד. אין כאן התייחסות ערכית. אנחנו שמים לב לזה? בואו נראה את זה במשנה הקודמת, אותו דבר. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, מידה בינונית. אני לא מתייחס ערכית לאומר. עם הארץ, בכל צורה שלא נסביר את זה, זה לא ציון התייחסות ערכית. זו עובדה. גם אם נסביר את עם הארץ במובן של לא עם הארץ חסיד. אז עם הארץ זה לא תכונה של מידות, אלא זה כמות מידע. בסדר? זה אפיון של אינטליגנציה. או שנגיד שעם הארץ זה במובן של העולם הרגיל, אז זה ודאי לא אפיון של מידה, של התייחסות ערכית. שוב למבנה של המשניות. בשני המקרים האחרונים יש התייחסות ערכית חיובית או שלילית. בשני המקרים הראשונים יש התייחסות אובייקטיבית. יצא שכרו בהפסדו, יצא הפסדו בשכרו. בעברית של היום זה לא משתלם או זה כן משתלם. בואו נראה אם זה ממשיך אותו דבר בשתי המשניות האחרונות. ארבע מידות בנותני צדקה. הרוצה שייתן ולא ייתנו אחרים. אדם אוהב לתת, אבל הוא אוהב שרק הוא מופיע בשלט. אינו ראה בשל אחרים. ייתנו אחרים והוא לא ייתן. אינו ראה בשלו. ושוב לשתיים האחרונים, ייתן וייתנו אחרים. חסיד. לא ייתן ולא ייתנו אחרים. רשע. עוד לפני שאני מבין בכלל את הפרטים, המבנה מוכר לנו, ברור לנו כבר. שני האחרונים התייחסות ערכית מוסרית מעולם המידות. שני הראשונים התייחסות אובייקטיבית. דוגמה אחרונה, ארבע מידות בהולכי בית המדרש. אגב, כל פעם המידה הרביעית היא של אחד שבעצם לא עונה בכלל הקריטריון של המשנה. איך אמרנו במשנה הקודמת? ארבע מידות בנותני צדקה. מי זה הרביעי? לא, הוא נותן ולא מוכן שאחרים ייתנו. אז מה זה נותני צדקה? איך הוא קשור לחתונה הזאת? הוא סתם מנובל. אבל לא! יש התייחסות ערכית שלילית אליו, והוא כן נכנס למשפחה של נותני צדקה. צריך להבין את זה. אותו דבר במשנה האחרונה. ארבע מידות בהולכי בית המדרש. זה אגב ביטוי מאוד מעניין. יש אחר כך ארבע מידות בתלמידים. אבל יש עניין של ללכת לבית המדרש. הולכים בבית המדרש. ארבע מידות. הולך ואינו עושה. יש הרבה פרשנויות. אני לא נכנס בכלל למשניות. אני רוצה להגיע לחסיד ולרשע היום. הולך ואינו עושה, הולך. אבל למה יצא? לא יוצא מזה הרבה. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. על מה מדברים? על השכר. לא על האישיות. מה הוא הרוויח ומה הוא הפסיד. הולך ועושה חסיד. לא הולך ולא עושה רשע. אוקיי? אז שוב התייחסות ערכית לשניים האחרונים, ושוב מטריד אותנו מה הרביעי קשור למשפחה. ארבע מידות בהולכי בית המדרש, הוא לא הולך ולא היה שם ולא עושה, מה הוא קשור אליו? אבל הוא כן מופיע, והיחס הוא חסיד ורשע. אז קודם כל, עוד לפני שניכנס להבנה של התבנית, אני רוצה רגע להבין כאן את הביטויים. חסיד ורשע זה ביטויים מאוד מאוד קיצוניים. להגיד על אדם שהוא חסיד, היום זה לא כל כך קשה. היום מחלקים חסיד, רשע, היום אפשר לחלק הרבה דברים. אבל צריך להבין שהמשנה קוראת לאדם חסיד. ולאדם אולי זה יותר קשה, רשע. צריך להבין מה זה. משה רבינו מגיע למסקנה שהוא יכול לקרוא למישהו רשע, למה תקר רעך, רק אם ברור לו שזה שווה גלות של הרבה מאוד שנים. זה לא ביטוי שמעבירים אותו ככה, פשוט. נניח שאחד לא הולך לבית המדרש ולא עושה. למה זה עושה אותו רשע? אבל השאלה היותר קשה זה לצד ההפוך. מה הופך אותו לחסיד אם הוא הולך ועושה? מה הביטוי חסיד? חסיד זה שורש של חסד, של... מה עושה אותו חסיד? אם מקבל את הביטוי, הוא בחור רציני. מה העניין הזה של חסיד? או ניקח את הדוגמה של קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד. נוח לכעוס וקשה להירצות, זה באמת לא תכונה טובה. זה באמת דבר לא טוב. אבל זה רשע. יכול להיות אדם באמת טוב, והוא מהיר לכעס, ואחר כך קשה לפייס אותו, אבל הוא איש נפלא. רק יש לו את הבעיה הזאת, נו. עם זה קשה להסתדר. אם אתה לוקח את זה כנתון מראש, אפשר לחיות. אבל למה זה רשע? זאת אומרת, שתי שאלות מטרידות אותי כשאני מגיע למשניות האלה. מה זה חסיד ורשע? שאלה שנייה. שאלה ראשונה, התבנית. שני הראשונים בכל המשניות, אינני עוסק ביחס המוסרי-ערכי לאיש העושה, לנושא במשנה, אלא לתוצאות ולהפסדים. שני האחרונים, אני מתייחס בהם לאיש, לאדם. אנחנו עוד מעט ניכנס להמשך, ואני כבר רוצה להגיד, אמנם לא ניגע היום באיש, בתנא, בדמות אחת שאומרת כי המשניות הן אנונימיות. אבל כדי להבין את המשניות האלה ולהבין את המושג הזה של החסיד והרשע, אני ארצה לחזור למי שבו פותחת מסכת אבות ולעסוק קצת בדמותו דרך הפרשה שלנו, למשה רבינו עצמו. למשה רבינו על פי הרמב״ם בהבנת המשניות. אבל לפני כן יש ניסיון אחד יפה, פשוט, במדרש שמואל במקור 2, שבא לענות לא על הרעיון המבני במשניות, אלא רק על השאלה השנייה שהצגנו, מה זה הביטויים חסיד ורשע? והתשובה הזאת של המדרש שמואל היא תשובה חשובה מאוד טכנית, היא מסוג התשובות העוקפות. יש היום כלישים עוקפים. היא תשובה שעוקפת את הבעיה על ידי זה שהיא מוציאה בעצם את הארמוני מהשאלה. בואו נראה מה הוא אומר. אפשר לומר, דחסיד ורשע דכאמר, מה שנאמר חסיד ורשע, הכוונה על שם, על שם סופו. הוא הוציא את הכל. עכשיו אין שאלות. זה לא עכשיו הוא חסיד. באמת, זה שאדם נוח לכעוס וקשה לרצות, עוד לא הופך אותו לרשע חס וחלילה. אבל אם התכונה הזאת לא תטופל, אז תיזהר ממה שיכול לקרות בהמשך. מסביר את זה המדרש שמואל. חסיד ורשע דכאמר, הכוונה על שם סופו שעתיד להיות חסיד בשאר המצוות. שכיוון שיש לו מידה זו שרוב גופי התורה והמצוות תלויים בה, כי הוא פתח תקווה לקנות שלימות החסידות, ועל כן מעתה ומעכשיו נקרא חסיד, וכן הרשע, אף אם עדיין לא הרשיע מעשיו. נניח בדוגמה הזאת של נוח לכעוס וקשה לרצות, הוא מקפיד קלה כבחמורה בתרי"ג מצוות ועוזר לבני אדם ונחמד ונעים והכל, וגם נורא, אבל הכל בסדר, והוא בעצם עדיין לא נמצא במצב הרשע, אף אם עדיין לא הרשיע מעשיו, על כל זה כאשר קנה לעצמו מידת הכעס, הוא אבי אבות הטומאה להוליד ממנה עבירות חמורות גדולות, עד שמביאתו להיות עובד עבודה זרה, וכמו שאמרו חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כי כיוון שהכעס מביאו לעבוד עבודה זרה, אם כן מתחילה בשעת כעס, הווה לי כאילו עובד. ולכן קוראו התנא רשע. אני לא נכנס לדוגמה של כעס, אבל העיקרון של המדרש שמואל הוא פשוט. הוא בעצם פותר את הבעיה הטכנית. באמת החסיד אינו חסיד, והרשע אינו רשע. החסיד פירושו זו פתיחה טובה לחיים של חסידות. אתה אדם שקשה לכעוס ונוח לרצות, אתה תוכל יותר בקלות להמשיך במסלול של חסד. זה הגיוני. אתה נוח לכעוס וקשה להירצות, אתה מתחיל במסלול שחלילה בסוף יכול להיות רשע. כך מציע מדרש שמואל, ופתחתי בו למרות שכמעט אף אחד מן הפרשנים לא מציע את זה, אבל אולי זה פירוש באמת פשוט ויפה שכדאי לראות אותו בהתחלה. ראשון החולקים על הפירוש, הרבה לפני כתיבתו, הוא הרמב״ם עצמו בפירוש המשניות. ואני רוצה הפעם להיות נאמן לרמב״ם, והרמב״ם כאן נכנס לאחת הסוגיות הידועות והמפורסמות מצד אחד, ומצד שני נדמה לי הפחות זוכות לתשומת לב מעמיקה במשנת הרמב״ם, והיא הסוגיה המפורסמת ברמב״ם במושג דרך האמצע. דרך האמצע, כפי שנוהגים, אני לא בטוח שבצדק לכנות שביל הזהב, של הרמב״ם היא סוגיה גדולה גדולה שהרמב״ם עוסק בה במקומות הרבה, בעיקר בהקדמתו למסכת אבות ובמסכת אבות עצמו. דרך האמצע היא אולי גולת כותרת של תורת המידות אצל הרמב״ם. דרך האמצע אין פירושה פשרה בין שתי דרכים, אלא אמת בין שתי טעויות. מעלה בין שתי תכונות. אנחנו קודם כל נראה את הרמב״ם בחלק מפירושו למשנה הזאת. כדי להבין אותו טוב יותר, נחזור אליו כשהוא מגדיר את יסודות הדברים בהקדמה למסכת אבות. והרמב״ם, תוך כדי הטענות שלו על רעיון דרך האמצע, עולה גם, אם מותר להתבטא, על אחד המוקשים המעניינים שעסקנו בהם יותר מפעם, והוא הסוגיה שלנו בפרשת השבוע של חטא מי מריבה. מי מהפרשנים לא עוסק בשאלה מה היה חטאו של משה בחטא מי מריבה? ופעם הרחבנו בזה בדרכים שונות כדי לנסות להסביר את דרכו של רש"י הגדולה והפשוטה, שהחטא היה החטא של ההקעה בסלע במקום הדיבור. הרי הקושי בפרשנות חטא מי מריבה הוא קושי כפול. איך תיאר אחד הפרשנים כשהוא בא לפרש את מי מריבה? הזכרנו אותו פעם. הוא אומר שכדי לפרש את מי מריבה אתה נכנס לסיכון משני צדדים. אם תצליח סוף סוף למצוא מהו החטא הבאמת גדול של משה רבינו שמצדיק את העונש, נו, זה תענוג מפוקפק ההצלחה הזאת. ואם לא תצליח, אז בשביל מה אתה מנסה? הוא עצמו אגב אומר, ולכן החלטתי שלא להיכנס לסוגיה, אבל בכל זאת אומר בה כמה מילים וכותב כמה עמודים ארוכים, ובסופה משאיר את מה שהוא מציע בצריך עיון, וחוזר להצעות הראשונות. הרמב״ם טוען שחטאו של משה קשור לסוגיה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו. לפי הרמב״ם, אנחנו עוד מעט נראה את זה בפנים, משה כעס במקום שלא היה ראוי לכעוס. משה התכעס ואמר שמעונה המורים, ועל הכעס הזה של משה שמתחיל את המן הסלע הזה, נוציא לכם מים בכעס של שמעונה המורים, על הכעס הזה של משה, משה נענש. התורה קוראת לכעס הזה חילול השם. יען לא האמנתם בי להקדישני. למה זה חילול השם, אומר הרמב״ם? כי האנשים השומעים את משה רבינו רואים בו את האישיות המושלמת ביותר שניתן לראות. וכשהם רואים אותו, הם מבינים שההנהגה שלו היא ההנהגה הנכונה. אם כן, את הכעס שלו, שהם לא מבינים על מה הוא בא, הם רואים כדרך האמצע. כלומר, מכאן הם יישרו קו. והכעס הזה, כשבא בלי שהקדוש ברוך הוא רוצה בו בכלל, יוצר מידות לא נכונות. כך טוען הרמב״ם. והרמב״ן, רבי משה בן נחמן, אנחנו עוד מעט נגיע לדברים, יוצא באחת ההתקפות החריפות ביותר על הרמב״ם, זאת אומרת, הרעיון הוא יפה מאוד, רק קודם כל זה לא כתוב. ובית, מה זה קשור לעניין של כניסה לארץ? ואם אתה מדבר על כעס, זה היה בעוד מקומות, משה כופף על פקודי החיל, משה אומר ממרים הייתם, ובכלל, מה לזה ולכל סיפור מי מריבה? אנחנו נגיע עוד מעט לרמב״ם הזה, וננסה הפעם ללכת עם הרמב״ם בפירוש הזה, גם בפרשה וגם בפרק. ולמרות הקושיות, אני רוצה לנסות לראות איך תפיסת המוסר, תפיסת המידות הזאת של הרמב״ם, היא אולי באמת הפשט הפשוט בפרשה, והיא גם זו שתברר לנו עוד רגע את המושגים האלה של חסיד ורשע, ואת התבנית של המשניות שראינו מקודם. אבל קודם כל, חלק מפירושו של הרמב״ם למשנה במקור 3. והסתכל, כותב הרמב״ם, הסתכל אתה, הקורא, אתה המסתכל, הוא פונה אלינו. איך קרה את המרבה לקנות המעלות חסיד, והמתעצל לקנות רשע? הרמב״ם כמובן לא מקבל את הפירוש שראינו במקור 2, שהחסיד פירושו עוד לא, פעם. הרמב״ם כמובן לא מקבל את זה. הוא חסיד. במה? בזה שהוא מרבה לקנות המעלות. עוד מעט נבין. ובמה השני רשע? כלומר, מהי ההגדרה המוסרית של הרמב״ם לרשע? המתעצל לקנות את המעלות. מה זה עושה אותו רשע? אנחנו נצטרך להבין את זה. וכשתדע המעלות השכליות ומעלות המידות, ותדע כל מין מהם, אם תרצה לימוד החוכמה, כלומר מעלות החוכמה, השכל והמעשה, ותדע המיצוע ודרך המעשה. מה זה המיצוע? דרך האמצע. אשר יקראו טובות. אלה המעלות הטובות. והתוספת על המיצוע מאה, לפעמים צריך לקחת טיפ-טיפה קצת יותר מהאמצע, מיד נדגים, אשר היא מפעולות החסידים המפורסמים. לפעמים לוקחים קצת יותר לכיוון הנדיבות, לכיוון המידה החיובית, קצת יותר מהאמצע. ותדע התוספת והחסרון. מה זה התוספת והחסרון? שתי התכונות הקיצוניות, התוספת והחסרון, דוגמה, פזרנות מפה, וקילות, כלשון הרמב״ם, קמצנות מפה, ובאמצע יש את הנדבנות. הנדיב הוא האיש שנמצא באמצע. הנדיב הוא לא פשרה בין התכונה החיובית של פזרנות לתכונה השלילית של קמצנות. הוא, פה מאוד חשוב להבין את המילה ברמב״ם, הוא המעלה והתיור. זאת אומרת, ישנן שתי, אני רוצה להשתמש בביטוי שהרמב״ם משתמש בו, שתי תכונות ומעלה אחת שעולים אליהם. יכול להיות שיש לך משיכה טבעית לקמצנות. יש לזה 1001 הסברים. אבל אין אדם שיש לו משיכה טבעית לנדיבות. כי הנדיבות היא עצמה כבר פעולה שאתה עבדת עליה. הנדיבות היא אותה דרך שאתה פיתחת. כלומר, הנדיבות היא לא עצם הרצון לתת. עצם הרצון לתת הוא תכונה, שאם אתה לא מעדן אותה, אם אתה לא עובד עליה, היא יכולה להיות תכונה חולנית של פזרנות. עצם הרצון לשמור, להחזיק, לא להוציא, הוא תכונה. יכול להיות שהתכונה הפזרנית היא פחות מזיקה לחברה מהתכונה הקמצנית. יכול להיות אבל שלא. שתיהן, אני רגע אחד עוסק בהבנת רמב״ם, שתיהן תכונות. אף אחת מהן איננה מעלה. באמצע, עכשיו שוב להבין, האמצע זה לא איזו פשרה בין שני דברים. האמצע פירושו מה שאתה פיתחת מהתכונות. אתה לקחת תכונה שלך ועשית לה סובלימציה ועידון כזה או עידון אחר, ונלחמת בדברים כאלה או בדברים אחרים, ופיתחת דבר שאתה יצרת אותו. הרמב״ם קורא לזה במקום אחר, אנחנו נראה את זה עוד מעט בפנים. דרך האמצע היא קניין. תכונה היא לא דבר שאני קונה. תכונה היא דבר שאני מקבל אוטומטית. קניין זה דבר שאני מרצוני רוכש. מבחינה משפטית, אם אנסו אותי לקנות משהו תחת לחץ, הקניין לא קניין. אני יכול לטעון נגד הקניין הזה. אם משהו קנוי לי, משמע הוא שלי, הוא דבר שאני עשיתי אותו. עדיין לא הבנו מה זה חסיד ומה זה רשע, ולמה זה קשור לכל הסוגיה, ולמה זה כל כך מהותי, נגיע. אבל בינתיים אני רוצה להסביר את זה ברמב״ם, נמשיך לקרוא שנייה אחת. ותדע התוספת והחסרון, אשר שניהם רע, אלא שאחד מן הקצוות יותר ראוי בשם הרע, ואחד יקרא חטא, או פועל בלתי נכון. והוא מביא את הדוגמה. והמשל בזה, שהזהירות טוב גמור בלי ספק. אדם לא נולד זהיר. זהירות זה דבר שעובדים עליו. להיזהר בדרך, להיזהר בדיבור, להיזהר בחשיבה, זה דבר שאני קונה כל הזמן. אין ילד שנולד זהיר. עכשיו, כשאני עובד עם הילד הזה, אני צריך לדעת שישנן שתי תכונות, ממשיך הרמב״ם. ורוב התאווה, התאוותנות החזקה, חזקה, חזקה, רע גמור בלי ספק. והיעדר ההרגשה בהנאה. נו, אז בוא נהיה סגפנים. אני בכלל לא מרגיש שום רצון ליהנות. אף על פי שהוא רע, הוא לא רע מצד שהוא רע כמו רוב התאווה, אלא הוא רע ויקרא חטא או פועל בלתי נכון. שניהם רעים. רוב התאווה אולי מזיק יותר חברתית. אבל שניהם רעים מאוד. זה רע וזה חטא. הזהירות היא לא תכונה, אלא היא מעלה. אגב, לפי זה, בחצי מילה, תורת המידות אולי הופכת להיות מובנת עכשיו. תורת המידות זה לקחת מטר ולמדוד מתי אני מגיע לאמצע. תורת המידות היא פשוט הכוח למדוד סנטימטר ועוד סנטימטר ולמנה נכון ולהגיע למינון ולמידה הנכונה שהיא הקניין שלי. שני הראשונים במשניות הם אינם מעלה, אלא הם שתי תכונות. שתי עובדות. בוא ניקח את המשנה שאנחנו רוצים לעסוק בה הפעם, על הנושא של הכעס והכוח להתרצות. נסתכל בה עוד פעם רגע במשנת את וב. ארבע מידות בדעות, בדרכי מוסר, בהנהגות. נוח לכעוס ונוח להירצות. אם הייתי צריך להגדיר את האדם הזה פסיכולוגית בשנייה אחת, האדם הזה הוא לוקח את החיים, איך קוראים לזה היום, באיזי. הוא קל, נוח לכעוס, נוח להירצות, נוח פה, נוח שם, אבל לא, נוח. הוא לא חסיד, והוא לא רשע. אני גם לא צריך להגדיר אותו מוסרית. אין כאן עשייה, אין כאן קניין מוסרי. הנוחות שלו, שאולי נובעת מרקע חברתי, מרקע משפחתי, מרקע, לא חשוב לי עכשיו למה. היא עובדה שבדרך כלל מאוד נעים לחיות איתה. אבל זה עניין מאוד מאוד טכני, נעים לחיות איתה, אלא אם כן אתה לחוץ, אתה צריך שהוא יזיז משהו והוא נוח. אז זה לא חשוב בכלל, זה לא קשור למערכת המידות. זאת עובדה, תכונה, יצירה, כמו השמש והירח. עכשיו יש אחד אחר, נחזור למשנה. קשה לכעוס וקשה לרצות. זה איש קשה. הוא טיפוס קשה. כל דבר הוא לוקח קשה. הוא כבד, לוקח לו זמן כל דבר, לכן הוא לא כועס מיד. ברגע הראשון אתה מתפעל מזה שהוא לא כועס. אבל כשפעם אחת הוא כועס, לוקח לו 5 שנים להירצו. ואז אתה מפסיק להתפעל. כי מתברר שזה ניוטרל. הוא לא עשה כלום. שמש, ירח. שום פעולה לא נעשה כאן. אני לא יכול להגדיר לא חסיד, לא רשע. מערכת המידות מעולם לא נעבדה, לא נלקח מטר, והוא לא הזיז שום סנטימטר לשום כיוון. לפעמים לי כחברה יותר נוח איתו, לפעמים פחות. לפעמים זה יותר רע, לפעמים זה יותר חטא. לא חשוב. תלוי בסיטואציה, תלוי במצב. שניהם דברים שהן תכונות עובדתיות, שדה לא מעובד. כמו רוב התאווה או היעדר הרגש ההנאה. עכשיו מגיעים, אומר הרמב״ם, מהמציאות הפסיכולוגית הקבועה הזאת, אין דבר כזה, אבל הפסיכולוגית הקיימת, כאילו היא קיימת, לעולם המוסר. אני ממשיך במשנה. קשה לכעוס ונוח לרצות. בוא נבין את זה בעומק. אם הוא קשה, זאת אומרת שהוא לא אחד שלוקח הכל באיזי. ובכל זאת הוא הצליח לעבוד על עצמו כדי להיות נוח לרצות. זו מעלה. ואם הוא נוח לכעוס וקשה להירצות, זאת אומרת שבעצם יש לו את הסיבות להיות די נוח. אלא מה? הוא עקשן. ולמרות שהוא נגיש להגיע אל המעלה החיובית, הוא לא יוותר והוא יהיה קשה להירצות. זו רשע. ככה מסביר הרמב״ם. לפי ההסבר הנפלא הזה, אתם יכולים לראות את כל המשניות וכולנו אותו דבר. על פי זה, אני מבקש ללכת שלב אחד קדימה ולעלות מעולם המוסר שתיארנו עכשיו למוסר האלוקי שרואה הרמב״ם בעניין. במקור 5, חורג הרמב״ם בפרק 4 בשמונת הפרקים שלו, ונכנס לתיאור חטא מי מריבה שדיברנו עליו רק לפני כמה דקות, וכותב את הדברים הבאים, ואני קורא אותם מהר, חלק מן הדברים, סוף הפרק 4 בשמונה פרקים לרמב״ם. אנחנו ראינו באחת הפעמים האחרונות את הרמב״ם חורג בפירוש המשניות במסכת אבות, ומדבר על רבי צדוק ועלו תעשם קרדום לחפור בהם וכולי. של הרמב״ם זה דבר די רגיל לחרוג לרגע, להגיד שאני מתנצל על החריגה, ולנצל את ההזדמנות להגיד כמה דברים שאפשר לומר בהם גם בהתחלה וגם בסוף, ואני יודע שרבים חולקים עליי או שלא מסכימים, אבל זה ההזדמנות לומר. וכך הרמב״ם עולה בפעמים רבות על דברים שהם מוקשים, והם לא חיוניים להבנת המושג שבו הוא עוסק, אבל הוא רוצה שנרוויח את פירושם. כך קורה גם כאן. כשהרמב״ם מסיים בפרק הרביעי את הרעיון של דרך האמצע, הוא כותב כך: ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבינו עליו השלום, זה אגב ביטוי רק של הרמב״ם, הרמב״ם הוא חסיד גדול של משה רבינו, כשהרמב״ם מדבר על משה רבינו, אז הרמב״ם קובע קודם כל ב-13 עיקרים, שאין דבר כזה להגיד שאני מאמין בעיקר שקוראים לו נבואה. אני צריך גם להאמין כעיקר שנבואת משה רבינו עליו השלום הייתה גדולה ושונה מהותית מכל הנבואות האחרות, ושהוא היה אב לכל הנביאים הבאים לפניו ואלה שאחריו. איך אומר הרמב״ם שהוא מתאר את המשיח? שהמשיח יהיה גדול כל כך קרוב למשה רבינו. הגמרא כתוב כמשה. הרמב״ם אומר, אפשר להבין כ בכל מיני צורות, הפשט הוא כמעט. כאן הוא קורא לו אדון הראשונים והאחרונים. זה ביטוי מיוחד מאוד. ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים משה רבינו עליו השלום כבר אמר לו השם יתעלה. והיפה ברמב״ם זה דווקא כשהוא מעצים כל כך את משה, הנה הוא מדבר על חטאו. כבר אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני על אשר מריתם את פי על אשר לא קידשתם. כל זה וחטאו עליו השלום היה, הרי השאלה הבסיסית במי מריבה, מהו בכלל החטא? כתוב שם, קח את המטה והקל את העידה ודיברתם אל הסלע, מה החטא? וחטאו עליו, א', מה החטא? וב', מה הקשר בין החטא לעונש? מה כל כך קשה החטא? וחטאו אם כן עליו השלום היה שנעתה כלפי אחת משתי הקצוות ממעלה אחת מן המעלות המידותיות. זה היה חטאו של משה. והיא המתינות, כאשר נטע כלפי הכעס באומרו שמעונה המורים. אני עוד שנייה אמשיך, אבל צריך להבין את הרמב״ם. על פי הרמב״ם, שאלמלא הבעיה הזאת של היציאה מדרך האמצע, כל ההיסטוריה שלנו הייתה שונה. משה רבינו מכניס את ישראל לארץ. אלמלא הבעיה הזאת, אנחנו לא תופסים את זה. כלומר, זה לא פרשנות של הרמב״ם באיזשהו חטא. צריך להבין, החטא הזה, אומר הרמב״ם, הוא מה שקובע את המהלך ההיסטורי. לא משה יוביל אותנו בארץ, אלא יהושע. לא עוד ההנהגה של משה רבינו, אלא גמרנו, ההנהגה של יהושע בן נון שעומד ליד אלעזר הכהן, וכיבוש והתנחלות ושופטים וכל ה... די, נגמרה מעלת משה. למה? אתה צריך להבין כמה קשה להיכנס לפרשה הזו של מי מריבה. צריך להבין מה החטא. איך החטא הזה קשור לעניין של יען לא האמנתם בי, לכן לא תביאו את הקהל הזה. זה לא עונש למשה, זה עונש לי. אני לא יכול להיכנס לארץ ישראל במעלה של משה רבינו. והרמב״ם אומר, ברור מזה. עכשיו נמשיך, תראו אותו. כאשר נטע כלפי הכעס באומרו שמעונה המורים, הוא עזב את מידת המתינות שהיא האמצע בין הכעס לבין האדישות, לבין האי אכפתיות. מחה השם בו, שאיש כמוהו יכעס בפני קהל ישראל במקום שאין הכעס ראוי בו. וכגון זה ביחס לאותו האדם, חילול השם. כי המושג חילול השם וקידוש השם הוא יחסי לאדם, לא אומר גם נראה ברמב״ם, ולאדם הרואה את זה. לפי שכל תנועותיו ודבריו כולם למידים מהם, ובהם מקווים לזכות לאושר העולם הזה והבא. ואך יבוא ממנו הכעס, והוא ממעשה הרע כמו שבארנו. זוכים איך הרמב״ם קרא לשני הצדדים? יש את הרע ויש את החטא. וממעשה הרע הכעס. איך הוא מגיע לזה? ולא יבוא אלא מתכונה רעה מתכונות הנפש. אבל אומרו בעניין זה מריתם פיהו כמו שאבאר, והוא שהוא לא היה מדבר. אם כן שואל הרמב״ם, אז למה אומר הקדוש ברוך הוא על אשר מריתם פי? שיגיד לו על אשר כעסתם. למה זה נקרא מריתם פי? למה זה להמרות את פי השם? יצאת מדרך האמצע, אבל מה לזה ולמריתם פי? והוא הקטנה שבנשיהם כיחזקאל בן בוזי, כמו שהזכירו חכמים. אני עוד שנייה ממשיך, אבל כאן אגב הערה מרתקת שמעיינים טוב ברמב״ם. אנחנו מכירים את המדרש שהקטנה שבהם כיחזקאל בן בוזי, אבל איפה הוא נאמר לגבי קריאת ים סוף? אנחנו 40 שנה אחרי קריאת ים סוף. אנחנו במי מריבה. לא סתם אנחנו במי מריבה, אנחנו במי מריבה וכל הדור שעבר את ים סוף פרמס. אנחנו במי מריבה ערב הכניסה לארץ עם הדור החדש. איפה זה נאמר על הדור הזה? כלומר, על פי הרמב״ם, כל תקופת המדבר היא תקופה שההוויה הניסית שלה עושה דור כזה שהקטנה שבו גדולה מיחזקאל הנביא. נכון? מפורש ברמב״ם. זה לא נאמר על ים סוף בלבד, אלא זה נאמר על הדור הבא לפני שהוא נכנס לארץ. כי הוא עדיין במדבר. לפני שאני ממשיך ברמב״ם צריך להבין את זה. כל הנהגת המדבר היא הנהגה שכולה ניסית. כלומר, אי אפשר בכלל לא להרגיש את הקדוש ברוך הוא. 5 דקות בלי מן, בלי מים, בלי צלב, והמדבר מחלה אותך. בתקופה הזאת, בדיוק במי מריבה, בדיוק אחרי מי מריבה, מגיע העם ואומר, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. לא רוצים יותר מן, רוצים לחם טבעי. ומה קורה? הישלח בם את הנחשים הסרפים העקרבים. ההסבר הפשוט, זה לא עומש בכלל. אתם לא רוצים יותר ניסים. אני מבין למה, כי אוטוטו כבר נכנסים לארץ. בסדר גמור. נשאיר אתכם 10 דקות בלי ניסים במדבר. תראו מה קורה במדבר בלי ניסים. אני לא מאמין. אני בסך הכל מחזיר את הטבע להווייתו. הוצאתי את הטבע מהקופסה. ואז העם צועק ובוכה ומתפלל, וכל הרואה את נשך, את נחש הנחושת וחי. הנחש הזה שראיתי למטה, הנחש הזה שמזכיר לכולם את הנחש ואת המטה, את הנחש שמתהפך ואת הנחש של גן עדן ואת הנחש שהולך כל הזמן, הנחש הזה, אם אתה מוציא את הניסיות ממנו, הוא בסך הכל נחש שנושך במדבר. זה מקומו הטבעי. הדור הזה הוא דור שהקטנה שבו גדולה מיחזקאל הנביא. אז אתה משה רבינו מדבר עם הדור הזה, ממשיך הרמב״ם, וכל מה שיאמר או יעשה בוחנים אותו. וכאשר ראו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום אינו מאותם שיש להם מגרעת מידותית. זה אגב ביטוי מרתק ברמב״ם. אין אפילו מחשבה, אין הווה אמינה, שמשה רבינו נשאר בתחום התכונה. בניוטרל. אלא מה יכול להיות? שהוא עשה את תורת המידות, אבל במקום לעלות למעלה, הוא עשה מגרעת מידותי. הוא לא עשה מעלה, אלא עשה מגרעת מידותי. ואז מה יקרה? ולולי ש... ואז ממילא הם יהפכו את הכעס הזה למה? והאמצע. ולולי שידע שהשם כבר התענף עלינו, כך אומר העם, בשאלת המים, דבר שלא היה ולא נברא, השם לא התענף עליהם בשאלת המים לא כך, ובאמת זה מקום שאין כל כך מה לכעוס, מה אומר העם בחטא מי מריבה של הפרשה? איך הוא מתאר? הכי נורא, לא מקום זרע ותאנה וגפן ומים עין לשתות, נכון? אין הגדרה מילונאית יותר מדויקת למדבר. מה זה יחסית לדברים של העם על החציר ועל הבצלית? מה זה יחסית לחטא העגל? אז עומד משה רבינו ואומר ריבונו של עולם, יהיה בסדר. העם אומר שלמקום הזה הוא מקום רע, לא מקום מים ותאנה וגפן, נכון? זה באמת לא קורה. ואתה כועס, אז העם יוצא מנקודת הנחה שהשם אמר שתכעס, ושאנו כבר הכעסנו לפניו יתעלה, ולא מצאנו, אומר הרמב״ם, להשם יתעלה בדברו עמו בעניין זה כעס ולא רוגז, אלא סך הכל אמר לו, קח את המטה והשקיטה את העידה ואת בעירם. עם הרמב״ם הוא כבר יצאנו מעניין הפרק, אלא שתירצנו קושייה גדולה מקושיות התורה. שדיברו בזה רבים ורבים שואלים, מהו החטא שחטא? והרמב״ם מסיים כמו הרמב״ם, והשווה מה שאמרנו אנחנו בזה, ומה שאמרו אחרים, והאמת יורה דרכו. הרמב״ן למשל, כשהוא התחיל להשוות, הגיע למסקנות קשות מאוד. חלקן נמצא במקור 3, שלא ניכנס בעמוד הקודם, רק הפתיחה והסיום, מאוד מאוד חריף, אבל אני לא נכנס לרמב״ן. צריך להבין את הרמב״ן לא אומר. במקור 4 למטה, כן, אני לא רוצה להיכנס בעמוד הראשון, אני רוצה לחזור לרמב״ם ולהבין את הרמב״ם טוב. אני מבקש לטעון שהרמב״ם ברור לו שמה שדיברנו היום על תורת המידות ועל תורת האמצע זה לא עניין של מידות של אתיקה בלבד, אלא זה יסוד היסודות בעיקרי האמונה. ובבעיה המידותית הזאת, משה עובר על לא האמתם בי להקדישי. ואין לך דבר קשור יותר על מפתן הכניסה לארץ ואין עונש מתאים. נשמע משונה קצת. נסה להסביר איך. הרב חרלף, זכר צדיק לברכה, בפירושו לשמונה פרקים לרמב״ם, נכנס לכל הסוגיה הזאת, אני רוצה לקרוא רק משפט אחד או כמה משפטים קצרים מאוד מדברה. במקור 6. מבאר לנו הרמב״ם, תחילת דבריו, יהיו ברורים מהדברים בהתחלה, מפני שאמרנו אותם על פה ודיברנו בהם מקודם, והם פשוטים ברמב״ם, אבל ההמשך הוא אחיד. הוא מבאר לנו הרמב״ם שההבדל של בין קיצוניות לדרך הממוצע הוא הבדל יסודי גם בעיקרי האמונה. למה? כללו של זה הוא שהדרך הקיצונית הוא מצד התכונה, והממוצע הוא מצד הקניין. אלה הקודים שאנחנו השתמשנו מקודם. נכון? אני מדלג מספר שורות. והנה האדם אשר נברא בצלם אלוקים, כתב העיקר, האדם באשר הוא אדם, אשר נברא בצלם אלוקים, יסודו, עניינו בעולם, להתדמות אליו יתברך שמו ביחס למידותיו. הוא ברור פה בצלם אלוהים. כלומר, הוא צריך להידמות אליו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. אני עוד חצי שנייה אחזור לשורה הזאת, אבל אם תראו במקור 7, הרב חרלף מתכוון ל... מצווה השמינית בספר המצוות ברמב״ם, אחת המצוות האחרונות בתורה, והלכת בדרכיו. וחז"ל הסבירו מה זה והלכת בדרכיו, מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום, הקדוש ברוך הוא חנון, אף אתה יהיה חנון, הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, אף אתה יהיה צדיק. הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד, אף אתה יהיה חסיד. עכשיו אנחנו רוצים להבין את זה טוב לגבי הדברים הקודמים. אני חוזר לרב חרלה. מה פירוש להידבק בדרכיו? אני תמיד מבין שלהידבק בדרכיו פירושו תהיה רחום, כמו שהוא רחום. איך אני יכול להיות רחום כמו שהוא? אני יכול להיות רחום, איך הוא רחום? הרמב״ם יסביר לך איך הוא רחום. שוב ברב חרלה. וכשם שמידותיו יתברך שמו, אינן שולטות עליו חס וחלילה. יש אדם שהוא רחום, כי הוא לא יכול לראות זבוב במצוקה. הוא לא יכול, נו. אבא שלו לא יכול, וסבא שלו לא יכול. הוא לא יכול, זה מהמשפחה, הוא לא יכול. זו תכונה נפלאה, זו מידה נהדרת, ואם יפתחו אותה היא עוד יותר טובה. אבל הוא לא יכול לא להיות רחום. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא רחום ויחפר אבון, זה כי הוא לא יכול לא להיות רחום. מי שולט על מה? המידה שלי עליי או אני על מידתי? מה הוא רחום, אף אתה היה רחום כמוהו. תקנה מידות שאתה הקונה, אתה השולט, אתה בעל הבית. לך יש את זכות הקניין על המידה הזאת. ממילא תדע להשתמש בה ותדע מתי לא. קנה את המידה הממוצעת, ממילא תדע לא לכעוס כשלא צריך, אבל גם ממילא תדע מתי לכעוס כשאתה רוצה לכעוס. שאתה חושב שצריך. מה זה והלכת בדרכיו? זה פשט אדיר במצווה הזו. לא תהיה רחום. תהיה רחום כמו שהוא רחום. לא כי נו אני רחום, מה אפשר לעשות? כי אני רחום, מה אפשר לעשות? זה מקביל בדיוק לאני כעסן, מה אפשר לעשות? הוא ממשיך. וכשם שמידותיו יתברך שמו אינן שולטות עליו חס ושלום, אלא הכל ברצון וכל גילוי מידותיו מצד קניין רצוני. איך אומר שם רבי ישמעאל לקדוש ברוך הוא כשהוא אומר לו ברכייני, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך ויגולו רחמך על מידותיך. ריבונו של עולם, יהי רצון שיגולו רחמך על מידותיך. תורת המידות, ריבונו של עולם. אתה הרי יכול לעשות את זה באופן רצוני. יהי רצון מלפניך. אנחנו מבינים אגב את המושג יהי רצון, יש משנה במסכת אבות. עשה רצונך כי רצונו. אדם רוצה. זה באמת דבר גדול מאוד שאדם רוצה. אדם יכול לא לרצות. הדבר היחיד שאדם מוכרח לעשות זה לרצות. הוא יכול לרצות, להפסיק לרצות, לא עלינו. אבל אין לו לרצות. הוא יכול לרצות לא לעשות כלום. הוא יכול לרצות חלילה לחדול. לא עלינו, זה הרצון הכי גדול שיש בעולם. הוא לא יכול לא לרצות. הרצון מאפיין את הבחירה, את האדם, את הכוח לרצות, רק הוא רוצה. כן, נכון, נו. זו מכונה שהוא לא קיבל אף פעם את הכפתור להפסיק אותה. אני אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה, יהי רצון. אז מה אפשר? הוא מוכרח לרצות? הוא עכשיו מייסר את הרצון הזה. הוא שולט על הרצון. מה זה עשה רצונך כרצונו? אני יכול לרצות לעשות טוב, כי במתחם האפשרויות שיש לי, עדיף לי לעשות את זה. הרי אין לי אפשרות לא לרצות. אני רוצה את זה. עשה רצונך כרצונו זה תרצה, כי אתה באמת שולט על רצונך, ואתה רוצה כי אתה רוצה. אנחנו זוכרים את השעה הזאת של סוף השבת, שעת סעודה שלישית, השעה הזאת של ערוב היום, לפני שקיעת החמה של השבת, השעה ככה של צי הקודש לפני שנפגשים שוב עם העולם של החול, היא נקראת שעת רעבה דרעבים. בתרגום שעת הרצון לרצות. כל הזמן רוצים כי מוכרחים לרצות. יש רגע אחד שבו נפגשים עם שעת רעבה ורעבים. אני ממשיך. כן צריכים אנו להידמות אליו בזה שיהיו כל המידות שלנו מצד הקניין לא תכונות. כי תכונות הן מכריחות, ויסודם של המידות הוא להיות למעלה מכל הכרח, ולהיות נעשה כולו שכלי, חופשי ורצוני. הרב חרלף ממשיך ואני בזה אומר, ורוצה לסגור את הדבר הקודם. כשרבינו מדבר עם דור המדבר, זו כמעט הפגישה האחרונה עם דור, בפעם האחרונה שמנהיג יהודי ידבר עם דור שקטנה שבו רואה יותר ממה שרואה גדול שבנביאי ישראל. איך אתה מנצל עכשיו את המומנטים? עוד רגע ניכנס לארץ ישראל. למה אנחנו בכזו מדרגה נבואית במדבר? מפני ששם אי אפשר לא לראות את הקדוש ברוך הוא. שם כל הדיון הוא אם העם רואים את הקולות ויכולים להיכנס לבד אל הענן, או שצריכים לעצור ליד הענן ולראות את משה נכנס לענן. עוד רגע ניכנס לארץ. שם הדיונים הם אחרים לגמרי. שם לראות את הענן ולחכות לגשם שירד על האדמה. שם המציאות היא ארצית, ואפשר לראות את הקדוש ברוך הוא ואפשר לא לראות אותו. שם יש בתים מלאים כל טוב ובורות אשר לא חצבת ובתים אשר לא בנית, ושם קל מאוד להשמין ישורון ולבעות. עכשיו לפני הכניסה לארץ, משה רבינו מתנסה בניסיון הקשה ביותר בעולם. תראה שאתה יכול לשלוט כמו הקדוש ברוך הוא, גם כאשר אתה הולך להתמודד עם פעולה טבעית שאתה צריך לעשות עוד רגע. עכשיו כבר לא יוצאים המים מהבאר. מה קורה בעצם בסלע? המן עוד קיים, הסלב עוד עולה, אבל הנס הקבוע הזה שהמים יוצאים מהבאר שהולכת איתנו במדבר נפסק. מיניאטורה של ארץ ישראל על מסתן הכניסה לארץ. ניסיון דמי, כאילו ארץ ישראל. צריכים לשאוב מים. זה לא בא ככה סתם לחם מן השמיים, מים מהבאר של מרים. מרים מתה. קח את המטה, הקהל את העדה, ותראה להם שלא צריך לכעוס על הסלע ולא עליהם. תראה להם שכשהאדם מתדמה לקדוש ברוך הוא שולט על מידותיו. הוא המושל בעצמו. ממילא הוא גם ישלוט על הסלע ועל המים. עכשיו לא הצלחת להראות להם את זה? עכשיו אתה עומד להכניס אותם לארץ שלא האדם שולט, אלא מידותיו שולטות עליו. לכן לא תביאו את הקהל. כל דרך האמצע היא לא איזשהו רעיון אתי נפלא, אלא היא הכוח האמוני שתמיד צריך אותו, והכי הכי צריך אותו רגע לפני שעומדים להיכנס לארץ ישראל, ויש לך תחושה שכל איתני הטבע שולטים בך, שאתה נתון לחסדיו של מזג אוויר ושל ברד ושל גשם ושל קיץ ושל שלג. ואתה משה רבינו צריך להראות להם שנייה לפני שהאדם המדמה לקדוש ברוך הוא הוא המושל. שמי שמושל בעצמו, הכל יישמע. את זה אתה צריך להראות. שמשה רבינו כועס, הסלע כבר לא נשמע. ורמב"ם מדיר, הסלע נשמע למי שמושל, אבל מי שלא מושל, הסלע לא נשמע לו. יש פסוק ידוע בספר תהילים, אדם בעיקר ולא יבין ממשל כבהמות נדמו. חז"ל שואלים בגמרא במסכת עירובין, יש כאן כפילות בסוף, אדם בעיקר ולא יבין נמשל כבהמות. מה זה נדמו? נדמו זה נמשל, נכון? מה פירוש נמשל כבהמות? נקודה. או כבהמות נדמה. מסבירים חז"ל, אדם בעיקר ולא יבין כבהמות נדמו. נמשל זה לא מלשון משל, זה מלשון ממשלה. אם הוא אדם, אז הבהמה מובנה שהוא המושל עליה. אם הוא לא אדם, אז היא מושלת עליו. היא מבינה בדיוק אם הוא מושל עליה או לא. כלב מריח בדיוק ממושל על מי. הרבה לפני שאתה יודע את זה. גם הסלע יודע את זה, גם הטבע יודע את זה, גם הארץ הזאת שאנחנו נכנסים אליה יודעת את זה. יסוד האמונה הוא ההידבקות הזאת בדרכיו, שאני המושל. אני המושל לא כי אני חזק יותר, כי אני הכי ענב בעולם, אני משה רבינו. לכן אני הכי הכי בצלם אלוקים. לכן התכונה מעולם לא תיתן עליי את כוחה, אלא אני שולט במידותי. ממילא אני יכול למשול גם כשאני נכנס לארץ. כשזה לא קיים, מופיע העוש. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ. הארץ הזאת תבחן אתכם כל יום במה שהעם הגדול הזה בוחן אותך עכשיו, משה רבינו, 5 דקות במי מריבה. כל דקה הארץ הזאת תבחן אם אתם אלוקיים מספיק כדי למשול בה, או חלילה חלילה הפוך והיא תמשול בכם. זאת התכונה שלה. הארץ הזאת מקיאה את מי שלא מוצא חן בעיניה. יש לה מין תכונה כזאת. היא מבינה, כמו הסלע, שיוצאים מים, אם תדבר אליו. רש"י אומר, החטא היה שהוא לא דיבר. הרמב״ם אומר, נכון, אבל למה הוא לא הצליח לדבר? הוא לא הצליח לדבר מפני שהוא כעס. אם הוא כעס, הוא כבר לא יכול למשול בסלע בלי לנצל פשוט את הכוח הפיזי של לתת לו מכה. אתה כבר לא מושל בסלע, פשוט גיבור, אתה חזק. בסדר, אז מול הסלע הזה כן, נראה אותך מול הסלע הבא. נראה, בקרב הבא. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. זאת נדמה לי הטענה הגדולה של הרמב״ם, ועליה הוא אמר, והשווה מה שאמרנו אנחנו בזה ומה שאמרו בו אחרים, והאמת יורה דרכו. ערב טוב.